שיעור 156, חולה שנתרפא, מויכה למלוי, כל אבינוי סוב, ושלושה סיפורים על אין מזול לישראל.
בעזרת השם יזבורך, שיעור 156, קוף נון ווב. לומדים עכשיו שער הביטוחן, סוף חלק השלישי בהדרוכה שהרבה מדריך איך להתנהג בעניוני בלודם לחברוי. בקטע האחרון של חלק השלישי, זה עניונים של אויבו וחוימדו ובקשירו אוסוי, בעמוד שין איין בייז, מסיים הרבה כל עשרת הדיברס שלו, שהוא אומר עצות איך להתמודד כשיש למישהו מבקשירו אוסוי, אם זה במשפחה או שכנים או חברים, או לא נפקי מיני איזה סוגי אנשים, אפילו גויים, לא נפקי מיני. אבל יש לו ממולו מבקשי רעוסוי, נמצאים עכשיו בתקופה מסוימת, שיש כזה דמיון שיש לנו אנשים ממולנו מבקשי רעוסוי. אם יש עכשיו חוקים שנותנים כנסות ומתמודדים, זה הולך כאן, אם יש יותר אנשים המקבלים דוחות וכנסות, זה נקרא גם כמבקשי רעוסוי. אז אנשים מרגישים, הרי הוא לא, ושמה הוא עושה? כי הוא רוצה להזיק לי, הוא רוצה עכשיו לעשות לי רע. אז זה נקרא מבקשי רעוסוי זמני לכמה דקות, הוא התאושש מזה. אבל יש לפעמים מבקשי רעוסוי שזה סבל של שבועות וחודשים בשנים, אם נופלים עם איזה שכן, שהוא כל הזמן חושב שאני רק רוצה להזיק לו, מה אני השם? ברוך השם, מגיעים ילדים, נכדים, בחגים, בשבתות, ויש אדם זקן מלמטה, ויכול להיות שאין לו ילדים, שאין לו נכדים, או שהוא מקנה למה אצלו לא באים נכדים וכדומה, והוא מרגיש שכל דבר קטן שהילדים הקטנים, השכנים למעלה, עושים משהו, או ששרים, או שעושים קדרש, אז הוא אומר לעצמו, בטח הם מבקשי רעוסוי, רוצים להזיק לי. אז יש גם תקנה לאיש הזה, אם הוא אף פעם לא למד אמוני וביטחון, אז הוא כל הזמן כועס, הוא עובר על כעס. רצון השם שלא לכעוס, אבל מה לעשות? הוא מרגיש שעושים לו נזקים, אז אם הוא יזכה להקשיב בקו השגוח הפרוטיס, ויתחזק באמונה, וילמד את השער הביטוחן, ויתחזק עוד ועוד ביטוחן, אז פתאום הוא יחליף את האור שלו, הוא יגיד, מה? שנים חשבתי שיש לי שכנים מולי שרוצים לעשות לי צרות ונזקים. פתאום הוא מתחיל ללמוד, במקום לקלל את השכנים, או שיהיה להם טענות, או לכעוס עליהם, אז הוא מחליף את כל השיטה שלו, הוא החליף את המחשבות שלו, כי החכם סולובייצ'יק אומר לו, במקום להשקיע כוחות ולחשוב מה שהוא עושה לי, אז תתחיל לחשוב מי עושה לי את זה. כל תועלת וכל נזק זה מסור מלמעלה, אז הוא מתחיל לחשוב אחרת. אם כך זה לא מבקשי רעוסוי, מה שהוא עושה הוא עושה, אבל עושים את זה מלמעלה לטובתי, אז לומדים עכשיו, ויסחן אין אלו אלוהיקים, ויבקש מלפון ולחפר אבינו יסוב. זה פרט העשירי, לבקש מלפני הבורא, תחפר לי על אבונות. זאת אומרת ככה, הרבי מלמד אותנו, אם אתה כבר במילא סובל, יש איזה צער, לא מתעלמים מהמצוקה, לא אומרים לך זה לא מצוקה, זה כן מצוקה, כואב, יש לו כאב, יש לו משהו בושות, ביזיונות, מזה, משכנים או משפחה, משמחות, דברים אחרים, הוא סובל, זה מצוקה. הרב אומר לנו, במקום להגיד שכל מיני אנשים מסביב הם אשמים והם לא בסדר, תעזוב את כל הדברים האלו, תגיד את הדברים הנכונים, ויבקש מלפונוב לחפר אבינו יסוף, תתחנן, מה תנסחים למקור, דיברנו בשיעור הקודם, וכאן ויבקש מלפונוב, לעורר רחמים וחנינה אצל הקדוש ברוך הוא, תבקש לו, אם אני כבר במילא סובל, נתת לי איזה מצוקה, שמעתי שזה הכלול ממך, זה ברשותך, ממתי אבא רוצה לעשות צער ונזק ובושות וביזיונות לבן שלו? אז אם אבא שהוא מסור ורחם, אבל בוא נמכר, וקהל מולי רחמים, מה אתה בא לו רחמים? אז אם הוא מרחם, איך הוא עושה לי, איך הוא מרשה לעשות, שיעשו לי נזק ומצוקה, מבקשי רעוסוי, אז כנראה הוא עושה את זה לטובתי. אז אם כך, הוא לא עושה את זה סתם, לאיזו מטרה מסוימת, מלמד לנו הרבה, תבקש מלפני הבוירה לחפר אבינוי סוב. הסוגיה של לחפר אבינוי סוב, זה רחב מאוד בחזל. לחוב המניעה יש כל כך הרבה חזלים, כל כך הרבה מדרשים, כל כך הרבה חומר על כפור הסבינויס. אנחנו חונכנו ששמענו מהדורות הקודמים, שאל אביך ויגיד חוז, כי אינך ויאמרו לך, האנשים של פעם היו רגילים, כל הזקנים עוד אפשר לשמוע את זה, על כל דבר קטן שהיה להם מצוקה, היו אומרים כפרת אבונות. שיהיה חליפין, השם מחליף, במקום לתת דבר יותר גדול, אז הוא עושה נזק יותר קטן. כתוב במדרש, אין הקדוש ברוך הוא פוגע בנפשות תחילה, אז מה הוא רוצה? הוא רוצה להיטיב לילדים שלו, אמר הוא נותן לו איזה נזק, איזה צער כאן ועוד מצוקה, כל מיני נזקים, גופנים, נפשיים, לפעמים זה נזקים של כסף, כתוב בתזריע מצוירו, בזריע הקודש גם כן התהליך שהשם עושה, כשהוא עושה למישהו מצוירו, אז שם זה גם כתוב, אין הקדוש ברוך הוא פוגע בנפשות תחילה. בהתחלה נותן לו ברעיתים, בקירות, בבגדים, עד אחר כך במקומות המחוסים בגוף, עד שמגיע לפנים אם לא מבינים את הרמז. רואים מכאן שהשם נותן איזה מצוקה, זה יש מטרה לזה עבור כפרת הבנות. אז אחד שלא מבין את הרמז והוא מאשים את כולם, אז לא השיגו את המטרה מלמעלה. נותנים לו מצוקה, במקום להתבונן מי נתן לו את זה מלמעלה, ועבור איזה מטרה לכפרת הבנות, אז הוא מאשים והולך לבית משפט ולבית הדין, והוא רב איתם ונכנס כאילו תסבוכות שאפשר להגיע, לכל כך הרבה הלכות ודאורייתא, להסתבך עם זה. אז לא השיגו את המטרה הנכונה. אחד שלומד שרה בתוך, הוא מתחזק עוד ועוד, יכול להגיע לדרגה שאם יש לו מישהו ממולו שהוא מבקש רעתו, שזו דרגה הכי קשה בעולם, מישהו שרוצה לעשות לך רע, אז אם יש כזה דבר, אז הוא משיג את המטרה הנכונה, והוא מסחנן אל הליקים, יבקש מלפונוב לחפר אבינוי סוב, הוא מתחנן רבני שלום, אתה שולח לי את זה, לא נפקמיני על ידי איזה שליח, אז תחפר על אבינוי. כל אחד יודע די טוב עתיק שלו מה שהוא עבר מימי הילדות עד היום, אז יש לו הזדמנות במקום לעלות למעלה עם כל התיקים הכבדים של האבונות, אז הוא מעדיף שהשם יוריד את זה וימחק. איך מוחקים? סתם מוחקים? נו, אז השם נותן מפעם לפעם איזה מצוקה, ואם מקבלים את זה נכון, אז זה מה שהתכוונו הסבים והסבתות שאמרו כל פעם על כל דבר קטן שקרה להם איזה נזק, אמרו כפרת הבנות, שיהיה חליפין, זה כפרתי וזה חליפתי וזה תמורתי. אז יש עניין חשוב מאוד, מי שיכול לעורר אחד שסובל, כמובן, צריכים להיות חכם לזה, אי אפשר להגיד לאדם שהוא מתייסר ביסורים ונמצא בבית חולים, או שהוא חולה, יש לו כאבים, ולהגיד לו, אתה סובל, אתה חולה, זה כפרת אבונות, תחזור בתשובה, יהיה הכל בסדר. אין טעם להגיד את זה ככה. צריכים בדרך חוכמה, יש שולחן ערוך, הלכות ביקור חולים, בסוף ירדי חילי ג' לפני דיני אבלות, כתוב כשבאים לבקר את החולה, צריכים להגיד לו את זה בטוב טעם ודעת, שלא יסבול מזה יותר, שיגיד וידוי וכפרת אבונות, יש סדר לזה, כתוב מפורש שאם אחד לא יודע איך להגיד את זה, אז הוא פטור, או שהוא מפחד שהחולה יהיה לו חלישות הדעת, ואם זה לפעמים איזה אישה, או אפילו גבר שהוא חלש עכשיו, והמצב הנפשי שלו לא מרשה, שיגידו לו את זה, כבר הוא חושב שרוצים כבר להיפרד עוד דקה ממנו, אז גם כן פטורים להגיד את זה. כמובן צריכים הרבה סייעתא דשמיא, אבל אחד שהוא זוכה כדי להשיג את המטרה הנכונה, ויכול לעורר מישהו שסובל מאיזה דבר, שהוא יתעורר ויהיה יותר טוב, ועל ידי זה הוא יהיה לו כפרת הבנות, כתוב שזה מהמצוות הכי גדולות, שחור ארבע מאוד כתוב. במסך השנדור עם דף מ' א' ומד' א', אומר רב אלכסנדרי בשם רב חייה ברבא, אין החולה עומד מחוליו עד שמוחלין לו על כל עוונותיו. ממש גבלדיק. זאת אומרת, אדם שכבר היה חולה, הוא כבר סבל, אז זה לא סתם חולה, כבר היה התיק שלו למעלה, ימינה או שמאלה, מה לעשות איתו, ובכל זאת רחמו עליו מן השמיים, והוא התרפא. אז כתוב כאן שזה הפירוש שהוא נהיה בריא, זה לא סתם בגלל הרופא שנתן לו זריקה וכדורים. הפירוש שמן השמיים רחמו עליו, והיה לו עכשיו כפרה על כל האבונות שלו. הביא פסוק, הסולח לכל אבוינייכי, או רפי לכל תחלואיכי. רב המנונה אומר, חוזר לימי עלומיו. הפירוש שכמו שהוא נהיה עכשיו אדם צעיר, נולד מחדש, רשי אומר שורה רביעית למעלה, זה נעשה כתינוק שלא טעם טעם חטא. הוא כמו אדם חדש. זאת אומרת, היה לו איזה בעיה בגוף, איזה עבר התקלקל, וזה לא יכול להתרפות לבד. זה לא סתם שנהיה עבר חדש. הפירוש רפואה, שכמו שהוא נולד עכשיו מחדש, עשו לו תיקון מלמעלה. נו, אז אם הוא עכשיו כמו אדם חדש, בריאה חדשה, ממשיכה הגימורה ואומרת, אומר רב אלכסנדרי, אומר רב חייא בר אבא, שהנס שנעשה לחולה, שהוא נהיה בריא, זה יותר גדול מהנס שנעשה לחנניה משואל ועזריה בקיצנו אש. איך זה יכול להיות? כולם יודעים שחנניה משואל ועזריה זה היה פילי פלאים. אנשים נכנסים, נביאים נכנסים לתוך האש הכי גדולה שהיה בעולם, שנבוכדנצר הדליק את זה, למה לא השתחוו לצלם? וכתוב שאפילו השערות שלהם לא השתנה שום דבר, אפילו הבגדים שלהם, החוטים של הבגדים. מלאך גבריאל ירד מלמעלה, והוא הממונה על האש, וזה היה אש קר מצדם שחנניה משואל ועזריה. רקדו ויצאו שלמים עם הבגדים, עם השערות. שום זכר של אש אין שמה. נס גדול היה שם. ובכל זאת אומרת כאן הגימורה, חולה שנהיה בריא, הוא הולך חזרה ברחוב, ברוך השם, הוא יצא מהמחלה, נס יותר גדול מחנניה משואל ועזריה. למה? מה החשבון? כי חנניה משואל ועזריה, אומרת הגימורה, זה היה אש של אדיוט, אש גשמי של עולם הזה שעושים את זה. וכולם יכולים לחבות את זה, כשיש אש, יש עצות, מביאים מים ומחבים. אבל חולה זה אש מן השמיים. אחד שהיה לו עבר שהיה מקולקל, אז זאת אומרת, זה אש רוחני מלמעלה, זה לא סתם אש שאפשר לחבות את זה. אומרת הגימורה, מי יכול לחבות את האש הזה שמלמעלה? אז מי יכול לחבות את זה? תשובה, מעשים טובים, תפילות, מצוות, זה יכול לשנות את המזל. אז במילא הגימורה מבינה שחולה, שנהיה בריא, דיונס יותר גדול מחנן ומשול ועזריה, שנעזרו בכפשנו איש. ולפני זה אומרת הגימורה בעמוד הקודם, דף ממו מדל אף, אומר רובין, אומר רב, מניין שהקדוש ברוך הוא זון אס החולה. מי מפרנס את החולה? מי עוזר לו באמת? הקדוש ברוך הוא בעצמו. פרק תהילים, פרק ממלך, השם יסעודנו על ארץ דבוי. מניין שהשכינו שרויו למעלה ממיתוסו של חולה. יש לו אשרוס השכינה, השם יסעודנו על ארץ דבוי. יש לפעמים חולים שהוא מרגיש שיש לו המון עזרה. המשפחה מסביבו, רופאים, מומחים, עוזרים לו כל הזמן, אז הוא מרגיש שתומכים בו, כך צריך להיות באמת, ביקור חולים, לעזור לחולה מה שצריך, אבל הוא מרגיש תמיכה גופני ונפשית, אז בסדר, הוא מקבל את הברכות שהשם עזר לו. אבל לפעמים יש חולים כאלו, כמו בתקופה הזאת שאנחנו נמצאים, בתקופה האחרונה, שלא מכניסים מבקרים בבתי חולים, ויודעים שיש אבא, אמא או סבא וסבתא, או ידיד, משפחה, שהוא עכשיו מתייסר ביסורים, הוא מונשם, הוא מורדם, וחלק מתייסרים שמשתעלים, ואין אף אחד לעזור להם. יש חוק עכשיו בתקופה המסוימת הזאת עם החיידק, שאסור להיכנס בבתי חולים. משפחה רוצים מאוד לעזור, אבל אסור להיכנס, מפחדים, אולי הוא ידבק. נו, אז יש חולה ששוכב, כואב לו מאוד, איסורים, והוא רק יכול לדבר בטלפון, ולפעמים זה גם כן לא, כי הוא מונשם וקשה לו מאוד לדבר, אז יש לו משפחה, אחים, אחיות, בנים, נכדים, אף אחד לא יכול לעזור לו, רק בתפילות, אבל פיזי, גופני, אי אפשר לעזור לו. אז אי אפשר לבטוח אז על המשפחה. אז אולי הרופא, שומעים אנשים שיצאים מבית חולים, שגם הרופאים גם כן לא באים שם פעם ביממה, הם גם כן מפחדים לא להידבק. נכנס מישהו שזהו לא מומחה, כי הרופאים הגדולים עכשיו עובדים רק בטלפונים במחשבים, והחולה הזה מתייסר, ואפילו לדבר לרופא הוא לא יכול. רק הוא מקיש בפעמון, אולי פעם ביממה מגיעים שם, מביאים לו משהו אוכל, וזהו יוצאים חזרה. אז החולה הזה מרגיש, ריבונו של עולם, אין לי למי לדבר, לא משפחה ולא רופאים, לא אחים ואחיות, אבל איתך אני יכול לדבר כי אתו אימודי, אתה נמצא כאן כל הזמן, השכינו שרויו במיתוסו של חולה, כך כתוב כאן בגמורה נדורים דף ממו מדלת. אז אם השכין השרויו למעלה מביטוסוי, הקדש ברוך הוא זון את החולה, הוא מפרנס אותו, אז החולה שוכב והוא מדבר לקדש ברוך הוא, הוא בחדר בידוד, והוא אומר, ריבון שלום, רק אתה יכול לעזור לי. זאת אומרת שהוא עכשיו מכיר בנפלויס וגדלס הבוירי, והוא משיג את המטרה שבשביל זה עשו לו חולה. הוא מדבר לקדש ברוך הוא, מדבר לכתובת הנכונה. הטלפון שם למעלה זה כל פעם זמין, 24 שעות שבע. גם בשבת אפשר להתקשר שם למעלה, כי אין צורך בטלפון גשמי. רק תדבר לקדש ברוך הוא, הקדש ברוך הוא זון, הוא מפרנס את החולה. אז אם אדם זוכה והוא יוצא מהמיטה של המחלה, הוא נהיה בריא, ברוך השם עכשיו שומעים הרבה בשורות טובות, אלפי אלפי יהודים שחלו במחלה, החיידק שהסתובב עכשיו בעולם, ברוך השם כבר שומעים שהרבה יתרפו, שהשם ישלח רפואה שלמה לכולם, אמן, אבל כבר שומעים הרבה הרבה אנשים, צעירים ומבוגרים יצאו ממיטת החולי, וכבר חזרו הביתה, שהשם ייתן להם רפואה שלמה עד הסוף, ואז יש להם זכות שהסתכלו עליהם והתבוננו מלמעלה, והחליטו על ידי איזה תשובה ומעשים טובים שיתרפו. אז הם עומדים במדרגה גבוהה מאוד, שהם עכשיו מוכלים על כל הבינו איסוף. זאת אומרת, אם עושים עכשיו חשבון, עם אלפי יהודים שהיו בקבוצה של המחלה עם המגפה, והתרפו, אז יש עכשיו יותר אנשים נקיים, יותר עכשיו האנשים שהם אומרים על עצמם, ואני קיר וסלקים לי טועים. דיברנו עכשיו עם מישהו שהיה במצב מאוד מאוד קשה, הוא אומר שבועיים שהוא התייסר, אף אחד לא הסתכל עליו, הוא כל כך דיבר לקדש ברוך הוא, הוא אומר, רגשתי את הפסוק, קיר וסלקים לי טועים, הוא מתגעגע עכשיו לזה, ברוך השם שכבר נהיה בריא. אז כשאדם עומד במצב כזה, שלומדים כאן עכשיו בחוי סלבובית, ויבקש מלפונוב לחפר ונויסוב, אם זה מבקש אירו אוסוי, נו, אז אין חוכמה להאשים את פלויני ואלמויני, יודעים שהשם שולח לכל אחד לכתובת הנכונה, מה שהוא יודע שטוב לכל בריאה ובריאה, והיהודי שזוכה ללמוד את השער בתוך המתחזק באמונה, אז הוא מנצל את ההזדמנות שרבינו בחי בן יוסף אומר לו, במקום להתלונן על המצוקה שיש, אז תשיג את המטרה הנכונה, ויבקש מלפונוב לחפר אבינויסוב, וזה הקדוש ברוך הוא באמת רוצה, ואז הוא מרוצה. בספר חרדים, שהוא היה בזמנו של גדולי רבני צפת, בזמן הבית יוסף והארי הקדוש, הרב אלעזר, אזכרי ורב מוישה חיבר ספר חרדים, הוא כותב בעצמו בהקדמה למה הוא כתב את זה חרדים, כי אחד שלומד את זה אז הוא נהיה חרד יותר, יותר חרדי, הוא יותר קיים מצווס. אז זה ספר יקר מאוד שכתוב שם כל המצווס של עשה ולא יישא עשה, כמו שהחפץ חיים אומר במשנה ברורה, זה לא סתם ספר. בחלק השני במשנה ברורה, סימן קוף נון ווב, בסוף, השורות האחרונות של המשנה ברורה, הלכת בית הכנסת, אומר החפץ חיים, לפני שהוא נפרד, איך ללמוד ומה ללמוד, הוא אומר, נכון שהשולחן ערוך זה מלא עם מצוות, אבל יש עוד הרבה הרבה שלא כתוב בשולחן ערוך, וזה מפוזר אצל הרמב״ם, הסמ"ג והחינוך, והעיקר הוא כותב המשנה ברורה, זה נמצא בספר חרדים, כי הוא קיבץ מכל הראשונים הקודמים לו מצוות הנוהגות למעשה בזמן הזה. עכשיו יש כאן עוד משפט, סוף הלכת בסכנסת, סימן קופנון ואוב, אומר החופץ חיים הלוכה, לכאור על זה הלוכה, שזה הכי קשה מכל השולחן אורך. כל השולחן אורך דורשים מאיתנו לקיים הלוכה, שזה עכשיו. יש משהו קל מאוד, לקחת פרוסת המויצי, לדרדבל במלח, אחר כך מים החוינים, בסדר, יש מצווה יותר בכוונה, יש פעולות שזה קל מאוד, ויש זמני, יש יותר קשה, יש שעולה כסף, אבל מקיימים הלוכס. אבל כאן הוא אומר שזה לכאור המצווה, הלוכה הכי קשה לקיים. למה? חופץ חיים אומר, נכון מאוד שילמד אותן כל אדם, כל יהודי חרדי שרוצה להיות יהודי טוב, שילמד את ספר החרדים, אבל לא סתם ללמוד חד פעמי ולעבור על הספר. אומר החופץ חיים, ויהיה בקי בהן, הוא דורש, זה הלוכה, הלוכה בשולחן אורך, של להיות בוקי בספר החרדים, ועל ידי זה יהיה ביכולתו לקיים את כל המצוות. כשאנחנו אומרים פעמיים ביום בפרשת ציצית בקריאת שמע, וזכרתם את כל מצווי השם, ועשיתם אויסום. אומרים חזל על זה, זכירה מביא אל ידי עשייה. אתה תזכור, אחר כך תקיים. וזכרתם, זה יביא לי ועשיתם. שואל החופץ חיים, וזה הוא מסיים את הלכת בית הכנסת, אם לא ידע, אם היא מצווה כלל, מה יזכור לקיימם? איך הוא יכול לקיים דבר שהוא לא יודע שזה בכלל מצווה? על ידי שלומדים ספר החרדים, והוא מפרט פירוט של כל החזל של הראשונים והאחרונים, כל המצוות, איך עושים את זה עם כל האיברים, אז אפשר לקיים את זה. ובאמת, החופץ חיים היה נאה דורש ונאה מקיים. יש ספר תולדות החופץ חיים, מהבן שלו רב לייב, הוא כותב שם בעמוד ווב, שהאבא החופץ חיים היה אומר שיעור קבוע לבעלי הבתים, בעלי מלאכה ברדין, בספר חרדים. והוא כותב שנתרוממו מאוד מלימוד זה, החופץ חיים היה לו לשון, והיה מסביר כל דבר, גם ממשלים, היה לו הסבר טובה מאוד, אז אמר ש... הוא למד את זה כל כך יפה, שכולם נתרוממו מהלימוד הזה. ובאמת הוא מזכיר הרבה פעמים את החרדים. יש באמת, כל הדורות למדו את זה מאז, כבר מעל 450 שנה. יש סיפור ידוע מהרבר מנחם מנדל מרימנו, ועכשיו מוצא לגבים היה יורצייט שלו. אז יהודי הגיע, והוא שבור ורצוץ, אחד מהקרובים של משפחתו, אז הלב שלו התחיל לרדת מהרוחניות, ורחמנא ליצלן הוא עובר למינות ואפיקורסס, ומפעפע בו כערס של אחנאי, ומיום ליום הוא נהיה יותר גרוע. והרי צדיקים אמרו שכל זמן שאדם חי, הוא יכול לחזור בתשובה. אז הוא הגיע לרב מנדל מרימנוב, רבי או אישי או נו, מה עושים כאן איתו? חבל על כל הדורות שיצאו ממנו לא טובים. אמר רב מנחם מנדל מרימנוב, יש סגולה, מישהו שיהיה חכם וילמד איתו. אתה באת להתלונן, אז תשתדל להיות חברוסה איתו, ותלמד איתו בכל יום שיעור כמה שורות בספר חרדים, ומובטח שעל ידי זה ינצל מכל הירידה ברוחניות שיש לו, ובעזרת השם, הוא יקום ויהיה יהודי טוב ירי שמיים. כי יש מסורת וקבלה אצל הצדיקים שהדברים של ספר החרדים, דבריו פותחים אפילו לב האבן. אפילו לב אבן זה יכול להמיס. אז בעזרת השם הוא בירך אותו שבזכות הלימוד בחרדים, אז הוא יחזור בתשובה ויהיה יהודי טוב. בכל אופן, זה זכות בשביל עכשיו בשיעור, בקו השגוח הפרוטיס, להזכיר ספר החרדים, זה הזדמנות לפרסם את זה לענייננו. אז הוא מפרט בכמה פרקים כל המצוות שאפשר לעשות עם כל מיני איברים. בפרק י' בייז הוא אומר, מצוות עשה מן התורה, מן התורה שתלויות בפה. אפשר לקיים את זה בכל יום, הוא מפרט כאן 59 מצוות. בפרק י' ג' הוא מפרט עוד מצוות עשה של, שזה תלוי בפה, אבל זה תלוי כבר בזמן. שבת, חג, כמו עכשיו ספירת העומר. יש מצווה, עושים את זה עם הפה, סופרים את העומר, אבל זה תלוי בזמן, רק עכשיו אפשר לקיים את זה. בחנוכה, אם תגיד ספירת העומר, לא קיימת שום מצווה, רק את הלימוד של זה. שם יש כבר רק 19. אבל בכל אופן, 59 מצוות, אז מפרט שאפשר לעשות לעתים קרובות, לפעמים אפילו מדי יום ביומו. אומר, מצווה ממחת 48, לענייננו מה שלומדים כאן עכשיו, אומר החרדים, מצווה להשיב את החולה בתשובה, ולומר לו שיפשפש במעשיו, והתחנן לפני הבורא יתברך. זאת אומרת, אחד שמגיע לחולה, הוא בטוב טעם ודעת, הוא יכול לגרום שהחולה יחזור בתשובה, ואז הוא יתרפא כמובן. המצב של הרוחני יתרפא. אז זה מצווה מיוחדת, כך הוא כותב. ודווקא על המצווה הזו הוא אומר, מי שעושה את זה, שכרו גדול. הוא מבטיח לו שכר גדול, כי הוא הציל נפש מישראל, כי השם עושה לו חולה כדי להשיג את המטרה הנכונה. אז הוא אומר כאן שיש מצווה מיוחדת, ועל שניהם נאמר הפסוק בתהילים עם א', אשרי משכיל אלדול, בימרו ימלטהו השם, כי הוא גורם לחולה שיתרפא מחוליו וינטל. ואפילו אם כבר נגזרה, גזרה על החולה, אז השם יציל אותו מדינה של גיהינום, זה הפירוש ביום רואה, מלטיו השם, אומרים חז'ל. אז שניהם ייהנו מהפסוק הזה. זה החולה ייהנה שהוא חזר בתשובה, וגם זה שזיכה אותו, והוא ידע איך לדבר איתו, לקרב אותו, הוא השיב אותו בתשובה, אז גם כן עליו יקוים ביום רואה, מלטיו השם, כך הוא מביא מזוהר הקודש. אז רואים מכאן אחד מהמצוות שזה חשוב מאוד שהוא כתב שכרו גדול. כמובן יש תנאים כתוב במפורשים, צריכים לדעת איך לעשות את זה, זה לא פשוט. בעדינות, שהוא לא ייפגע, בצורה מכובדת, יש מומחים לזה. כשלומדים עכשיו שיעור קוף נון ווב 156, אז יש לפעמים הזדמנות, גמרנו נכון עם התהילים, אבל יש עוד דברים שאפשר להמשיך. במסכת שבת, הדף האחרון שהוא שלם, זה עמוד דף קוף נון ווב, כי קוף נון זין זה הדף האחרון שכבר לא דף שלם. קוף נון ווב במסכת שבת, אז יש שם הנושא, אם יש מזל לישראל או אין מזל לישראל. יש כאן הזדמנות עכשיו, יש כאן כמה סיפורים, שחזל מוכיחים הלוכן למעשה וכך נפסק הלכה, אין מזל לישראל. זאת אומרת, שאם לפי המזל נגזר על איזה בן אדם שיהיה כך וכך, ואפילו כבר מצב הכי גרוע ונגזרה גזרה, שכבר כתבו וחתמו על האיש הזה לפי המזל שלו, כך צריך לקרות, רואים כאן עכשיו, אומרת הגמרא, כמה סיפורים, ומזה נפסקה הלכה, שאין מזל לישראל, אפשר להחליף את זה על ידי מעשה טוב, על ידי קבלה טובה, על ידי צדקה ותפילה, כל מיני דברים טובים, אז יכול לעורר זכות, והוא הציל את עצמו ממוות בטוח. זה נראה כאן בסיפורים. אז זה קשור גם כן לשיעור של היום, בבקש מלפונוב לחפר ואינו יסוב, לפעמים צריכים לעורר איזה זכות. ספרת כאן הגמרא, סיפור הראשון, המוירה שמואל. הוא מוכיח שאין מזל לישראל. לפי מעשה שהיה, שמואל ואבלית היה גוי חכם, שהיה חוזה בכוכבים, הוא רואה מזלות, אבלית, א', ב', ל', ת'. הגוי הזה, אבלית, ישב יחד עם שמואל באיזה מקום, והיו שם אנשים, ראו באמצע קבוצה שהולכים לקצוץ קנים, קיינס, לא יודע אם למכור את זה בסוכות או להשתמש עם דברים אחרים, עם קנים אפשר לעשות מזה עוד כל מיני מחצלת, כל מיני דברים, אפשר להתפרנס מזה. אז קבוצת אנשים הלכו באגם לקצוץ קנים. אומר אבלט הגוי לשמואל על אחד האנשים, אתה רואה איש הזה בקבוצה, האיש הזה הוא הולך אבל הוא לא יחזור, כך הוא רואה במזלות. והוא אומר, איך, למה הוא לא יחזור? נחש ייתן לו ערף והוא ימות. וואה. שמואל לא שותק ואומר לאב לט, אם האיש הזה הוא יהודי, הוא כן יחזור. כנראה זה היה יהוד... אנשים כאלו שלא הכיר אם הוא יהודים או לא יהודים. היו לבושים בכובעים, במלבושים כאלו, אי אפשר לדעת, לא מכירים את כולם. אז מכיוון שהוא סובר שאין מזל לישראל, נכון שאתה רואה עם המזלות שלך, עם הכוכבים, מה שאתה מומחה לזה, חכם, בסדר, אבל אנחנו יהודים יודעים שיש תפילות ויש מעשים טובים, יש צדקה, שאפשר להציל אפילו מה שאתה רואה, כך אומר רש"י, יועיל לא התפילה, יש עוד גרסה וצדקה, גמרו לדבר. הם יושבים, ממשיכים הלאה, והקבוצה הלכו, חזרו, ופתאום רואים שהאיש הזה שאבלט אמר עליו שהוא ימות על ידי, נחש, הוא חוזר, ויש להם עגלות, סוחבים את הקנים, ממשיכים לסדר היום שלו. אבלט הזה, אחוזי הכוכבים, הוא קם, והוא לקח את מסע הקנים של אותו בן אדם, והוא השליך את זה. מה רואים פתאום? באחד הקנים מצאו שם נחש, אבל לא סתם נחש, לא חי. היה מושלח וחתוך לשתי חתיכות. כאשר הוא קיצץ את הקנים עם הסכין, עם הכלים שלו, הוא לא הבחין, והוא חתך את הנחש לשני חצאים. זאת אומרת, רואים מכאן שאבלט מצדו, מצד המזלות, הוא ראה נכון. והנחש כבר היה מוכן להיכנס דווקא בחבילה שלו, והוא עצמו עם שתי ידיו, אז הוא קיצץ אותו, הוא הרג אותו. שמואל הצדיק הבין שזה לא סתם נס. ייתכן מסתום, אומרים המפורשים, ששמואל בטח התפלל עליו. הרי היהודי ההוא, אם הוא היה יהודי, אומר שמואל, אז הוא לא ידע שמחכה לו נחש בדרך שהוא רוצה להזיק אותו ולהרוג אותו. אז הוא לא התפלל, הולך עם החברים לעבודה. אבל שמואל שהוא שמע את זה, אז בטח הוא התפלל עליו שהשם יציל אותו. יהודי, צריך לחיות. אם ההוא היה יודע, אז אסור לו ללכת. איך אפשר להיכנס במקום סכנה? אז שמואל התפלל עליו, אבל שמואל הבין שעל ידי התפילה היה מספיק רק אם הנחש לא היה הורג אותו. אבל כאן הוא ראה שנהיה נס כזה גלוי, שהאיש במו ידיו הוא קיצץ והוא הרג את הנחש במקום שהנחש יהרוג אותו. שמואל הבין שיש כאן עוד איזה סיפור חוץ מהתפילות שלו. אז הוא שאל אותו, יהודי יקר, איזה מעשה טוב עשית שבזכותו ניצלת מהנחש ממוות בטוח? אומר אותו אדם לשמואל, אם אתה שואל אני אגיד לך משהו, מה שקרה עכשיו. אנחנו קבוצה חבורה שהולכים ביחד בכל יום וצריכים לאכול. נוהגים מנהג שכל יום אחד מהחבורה גובה לחם מכולם, שכולם מביאים, מניחים את זה ביחד בסל מרכזי, איזה כלי שזה גדול שאפשר להיכנס כל הלחם של כולם, וכולם אוכלים ביחד מהקבוצה שאספו. כזה מנהג. היום אחד מהחבורה לא הביא איתו לחם, לא היה לו, והיה מתבייש בכך. קצת מוזר, אנחנו חונכנו, אומרים, כששני אנשים אוכלים, אז השלישי יכול גם כן לאכול איתם ביחד. כשיש עשרה שאוכלים, יש יותר, עוד כמה אנשים אפשר לאכול. אז מה הבעיה לעשות חסד ולתת לו? אז לא מבינים, לא יודעים מה שהיה שמה. אבל בכל אופן, האיש הזה, שהוא ניצל ממוות בטוח, הוא אומר שהוא הרגיש על אחד מהחברים שהיום לא הביא לחם, והוא מתבייש, הוא כבר הרגיש עליו. מה הוא עשה כדי להציל אותו, שלא יהיה לו בושות? אז הוא אומר לשמואל כך, אמרתי לבני החבורה, לכל החברים, היום התור שלי. אני אקום, אני אעשה את הגבייה, אני אסוף את כל הלחם מכולם, נשים בסל. כל אחד שם עוד אחד ועוד אחד. הוא אומר, כשהגעתי אליו שאין לו לחם, אז לא דילגתי עליו. עשיתי את עצמי כמו שאני לוקח ממנו לחם. למעשה, מה עשיתי? לקחתי מהלחם שלי, המנה שלי, והכנסתי את זה לסל לידו ככה, שאם מישהו מסתכל, אז יחשוב שהוא שם את הלחם שלו, אז הוא בסדר כמו כולם. מה הוא עשה? הוא עשה את זה כדי שהחבר לא יתבייש, שיהיה לו נעים, שהוא אוכל משלו, כולם ביחד. איי, שמואל שמע את זה, הוא אמר בחיוך, יהודי יקר, אתה חושב שעשית סיפור קטן, ניצלת את החבר שלך מבושות? נכון, כאן זה נראה דבר קטן מאוד. בסדר, לקח, קם, ודבר, הציל את המבושות מבזיונות. אבל למעלה נהיה רעש בשמיים. מה שקטן אצלנו, למעלה זה גדול. אך, איזה מידות טובות, הצלת את החבר שלך מבושות, שהוא לא יתבייש ולא יאכל לחם בחינם, שירגיש את עצמו שהוא אוכל לחם כמו כולם? דע לך, בזכות מצווה זו ניצלת ממוות. וצדוק אותה של ממוות, זה לא רק ממוות שזה מיסה משונה, אלא גם כן מעצם המיסה צדוק המצילה. אז רואים מכאן, שמואל מוכיח מכאן, אין מזל לישראל. נכון, שלפי המזל היה צריך לגמור עם החיים שלו, כי הנחש כבר היה מוכן ומזומן להיכנס דווקא בחבילה שלו, והאיש הזה על ידי המעשה טוב שעשה לפני שהלכו שמה, אז הוא הציל את במו ידיו, הוא ניצול ממובס. זה הסיפור הראשון. רב עקיבא, עוד סיפור. כאן הגול רב עקיבא שמחכים עליו ממוישה רבינו כתוב. הוא גם סובר שאין מזל לישראל. מספר את הגמורה. הייתה לו בת שהיא צריכה להתחתן. ולפני החתונה אחד החוזה הכוכבים, גוי, אמר לרב עקיבא האבא, דע לך, שביום של החתונה שלה, נחש ייתן לה, יחישן הנחש והיא תמות. רשעים האורים הגויים, אין להם שום רגש, אין שום לב, כך מדברים לאבא, כזה אסון יקרה לו. מה אתה? איפה אתה עובד? איפה הרגע שלך? כך מדברים? אם יהודי היה יודע מזה, היה מרמז שהוא רואה משהו וכדאי לעשות מצוות, לקבל קבלות טובות. אבל גוי, אין לו רגש, לב אבן. כך אומר לרב עקיבא אבא, יום של חופתה, היא תמות על ידי נחש. כתוב בגמרא שרב עקיבא דאג מאוד. המפורשים אומרים, זה לא הדאגה שלנו שאנחנו חושבים. כמובן הוא אבא, אבל הוא דאג, המתכוון כאן, איך הוא יכול לעשות, להציל את ביתו. אם הוא יודע כבר לפני זה, שלפי המזל של הכוכבים שהוא רואה, אז היא צריכה למות ביום הנישואים, אז הוא דואג, הוא עושה פעולות, איך להציל אותה. הרב עקיבא יכול לעשות פתח, תפילות, צדקה, מעשים טובים, להציל, ותשובו ותפילו ותזדוקו, מעביר נזרו יגזירו. ממשיכה הגמורה, ביום החופה היא לקחה סיכה של זהב שהייתה קבועה בסערות ראשה, והיא תחווה אותו בחור שבקיר. הזדמן הדבר שכשהכניסה את התכשיט לחור בקיר, היא לא שמה לב, וזה נכנס בתוך העין של הנחש שהיה שם, ובפעולה הזו היא הרגה את הנחש. היא בכלל לא יודעת מזה, היא שמה את זה בקיר. היא לא צריכה את זה עכשיו לחתונה. ברוך השם, החתונה עובר בשלום, הולכים הביתה, כל הברכות, כל הישועות מברכים, רב עקיבא בטח לא ישן. מי יודע, האם הוא צריך עוד להתפלל וללמוד שביתו תישאר לחיות. אחמונה לצלן, לשמוע דבר כזה, שביום חופתה היא תגמור את החיים, אז הוא פה מחכה עד הבוקר, מה יהיה? למחרת, הקלה לקחה את התכשיט, היא צריכה את זה, היא מוציאה את זה מהקיר, היא מרגישה שזה שוקל הרבה יותר, אתמול זה שקל כך וכך, כמה, 20 גרם, 30 גרם, כמה שוקל תכשיט עם שזה יחד עם סיכה של זהב, שיש שפיץ בסוף, על סיכה. נו, עכשיו היא מרגישה, פתאום זוקל כמה קילו. היא מוציאה את זה מהקיר, נחש, מת, יוצא יחד עם הסיכה, נמשך אחרי הסיכה ביחד. וואה, רב עקיבא רואה את זה. אבא רב עקיבא, הוא הבין שאם היה נס גדול כזה, שהיא בעצמה הרגה את הנחש ביום חופתה, אז בטח יש איזה סיפור טוב. אז הוא שואל אותה, ביתי היקרה, קלה, איזה מעשה טוב עשית שבזכותו ניצלת ממוות בטוח? הקלה אומרת לאבא, אתמול בסעודת הנישואין הגיעו המון אנשים, שמתי לב שאחד מהעניים עומד בפתח והוא מבקש אוכל. אף אחד לא התייחס אליו, לא שמעו אותו, כי כולם היו טרודים בסעודה, כל המסובים, אחד דואג בשבילו על השני, אבל העני עומד בפתח ולא מתייחסים אליו. אז במקום שאני אגיד לאחד מהמשרתים, המלצריות, שיעזרו לעני הזה, אומרת הקלה, קמתי אני בעצמי, עם כל הכבוד של הקלה, והיא מתייחסת לעני ואביון שעומד בפתח והוא רעב והוא רוצה לאכול, והיא הלכה לתת לו אוכל. אז היא לא הלכה סתם שם בפינה מהבר או מהמטבח שם לקחת איזה מנה. היא אומרת שהיא לקחה את המנה, האוכל שלה. הרי צריכים לשאר לעצמנו שמי מקבל המנה הכי מכובדת, בטח החתן והקלה, בשבילהם זה כל החתונה. אז היא לקחה את כל המנה שלה שהיא קיבלה, במקום לאכול את זה, אז היא הלכה לדלת, והיא קיבלה את העני בסבר פנים יפות, והיא נתנה לו את זה. היא הייתה יכולה להגיד למישהו אחר לעשות את זה, אבל היא רצתה לקיים למהדרין מן המהדרין, שיהיה מנה מכובדת, הכי מכובד מכל החתונה. ובטח, בטח היא אכלה, אחר כך משהו אחר, יש מספיק אוכל. אבל עצם הדבר שהיא קיימה את זה בעצמה, אומר לה האבא רב עקיבא, ביתי הקלה יקרה, עשית מצווה גדולה, ובזכות המצווה ניצלת ממוות בטוח, וצדוק אותך ציל ממוות. הדורה של הפוסוק, לא רק מעצם המוות, מי זה משונה וממי זה עצמו. אז רואים מכאן הוא מוכיח שאין מזל לישראל. נכון שהחוזה כוכבים הוא ראה נכון, אבל על ידי מצווה צדקה, על ידי פעולה טובה, נהיה רעש גדול בשמיים, וברגע האחרון היא הצילה את המצב. צדוק אותה ציל ממובס. הכריזו בשמיים שהיא תחיה, אין מזל לישראל, מצוות ומעשים טובים. תשובו ותפילו צדוק, מעביר נזרי הגזירו. הסיפור השלישי שהגימורה מביאה כאן, רב נחמן בר יצחוק, המוירי הקדוש רב נחמן בר יצחוק, הוא גם אומר שאין מזל לישראל. האמא שלו, היא שמעה מהחוזים בכוכבים כשהוא היה ילד קטן, אמר לו, אחד אמר לאמא, הבן שלך נחמן יהיה גנב, כך יקראו לו, נחמן הגנב. וואי וואי וואי, אם היא זוכה להיות אמא של המוירי הקדוש רב נחמן בר יצחוק, אז בטח היא נבהלה, היא שמעה דבר כזה, מה הבן שלי נחמן יכריזו עליו שהוא נחמן הגנב? היא לא משלמה עם זה, בטח היא תתפלל והיא עשתה דברים טובים שהשם יציל את הבן שלה שלא יהיה גנב, אבל היא רצתה לעשות פעולה טובה גם כן לבן. מה היא עשתה? אומרת הגימורה, היא לא הניחה לו ללכת בגילוי הראש, והיא אמרה לו משפט ידוע בגימורה, כסי רשך כי היחד את תהווה הלך אימת הדשמיה ובו אירח מי. תחסה את הראש שלך נחמן היקר שלי, כדי שתהיה עליך עירת שמיים, ותבקש רחמים שלא ישלוט בך יצר הרע. אומרת הגימורה שרב נחמן בר יצחוק לא ידע למה האמא אומרת לו כל פעם את זה. בסדר, נוטלים ידיים בבוקר, עושים מצוות, אומרים ברכות, אומרים פעם אחת וזהו זה. כל פעם היא הזכירה לו, נחמן תזכור, כל פעם שיהיה כיסוי על הראש שלך, אל תגלה, אל תלך עם גילוי ראש. מספר את הגימורה, יום אחד יושב ולומד תחת דקל, והעץ דקל לא היה שלו. נפלה הכיסוי מעל הראש שלו, אם זה הגלימה, מה שהיו לובשים פעם, פתאום הוא נהיה עם גילוי ראש, הוא הרים את העיניים, הוא רואה את הדקל שאינו שלו, היצר התגבר עליו, על הדקל, חתך אשכול תמרים עם השיניים, וזהו, זה כבר נכשל. מה קרה? כמה דקות בלי כיפה, בלי כיסוי ראש. מה רואים מכאן, אומרת הגמורה? הנה, רב נחמן בר יצחק גם מוכיח, אין מזל לישראל. על פי המזל של רב נחמן, באמת היה עתיד להיות גנב. והכיסוי ראש והתפילות עזרו לשנות לו את המזל. באמת כך נפסק בהלכה, אסור ללך דלת אמות בגילוי ראש, בתחילת השולחן ערוך, סימן בי, סעיב אוב, בגמור הקידוש של עמד א', עמד א' כתוב רב הונה ברידה רבי ישועה, לא הלך 400 בגילוי ראש, הוא אמר שכינה מעל ראשי, הרמו מביא את זה הלוך אל המעשה, גם הרמב״ם כותב את זה במורה נבוכים, חלק ג' פרק נ"ב, בסעיף החסיד, אומר רבי דחוסי, צימן נ"ג, שיהודי צריך להשתדל כל פעם ללכת עם כיסוי ראש, זה מביא יראת שמיים, ובזוהר הקדוש שכתוב כמה פעמים. ובעקבות הגמרא שלמדנו עכשיו, אז התז בסימן חס, סעיף קוטן ג', אז לומד את זה הלוך אל המעשה, וכך הוא פוסק, והוא מוסיף שגילוי ראש יש בזה עליו של ובחוקוי סיים לא יסי ליחו. אז רואים מכאן איך שחזל מתייחסים על כל קבלה טובה, כל מצווה קטנה, שלפעמים זה יכול לשנות את המזל, אין מזל לישראל. באמת היו צדיקים שדרשו בעקבות הגמרא הזו שכיסוי ראש מביא ליראת שמיים, אז היו דורשים כך גם אצל חסידים וליטאים שלבשו כיסוי ראש גדול, אצל המקובלים הולכים כל הראש שזה מכוסה. יש כאלו שמספיק להם קצת יראת שמיים, אז מספיק להם כיפה בגודל של זית, זה נקרא כזית. אחד רוצה יותר, אז הוא כבר הולך כמו כביצה, גודל של ביצה, עם כמה סיכות, וזה נמד על ראשו, קצת יראת שמיים מספיק לו. אבל ברוך השם, הציבור החרדי, מחנכים אותם ללכת עם כיסוי ראש, איש שזה יותר מכוסה, הצדיקים אמרו, אם זה מביא יראת שמיים, אז מה שיותר מכוסה הראש, אז זה עוד יראת שמיים. אוח, ברוך השם, רואים מכאן, שמה שלמדנו, ויבקש מלפונו ולחפר אבוי נויסוב, אז לפעמים רואים, שעל ידי שמתבוננים ומבקשים מהקדוש ברוך הוא, לחפר אבוי נויסוב, אפשר להינצל מכל המרים בישין, היהי רצוי מלפני אבינו שבשמיים, שנזכה ונחיה ונראה, שהשם מזכה אותנו, שבאמת, אז התוצאות של קו השגוכה פרוטיס, אז שזה מחזקים, מכיוון ששומעים כל כך הרבה סיפורים, וזה מורחב בהרבה פרטים, אז אחד מחזק את השני. למדנו היום שגם זה שהוא משתפר, וגם שהוא מי שגורם שהשני ישתפר, אז זה קידוש השם וסחורוי גודויל, אז יוצא שכל המשפחה וכל אלה שמשאירים סיפורים בקו השגוכה, גם המאזינים שמשתפרים, כל הרבה אנשים אומרים שמאז שיש קו השגחה, השנתיים האחרונות, אז נהיה שיפור בהרבה הרבה פרטים, אמונה, ביטוחן והלוכה למעשה, בהרבה מצווה שאנשים משאירים כאן סיפורים, אז זו זכות גדולה לכלל ישראל, שמתרבה היום עוד ועוד זכויות, ועל ידי זה בטח השם יגולנו, נפרדים עכשיו מחודש עיר, אני השם רפאכו, שזה נכנס בכל כלל ישראל, שהשם ישלח רפואה שלמה לכל אלו שעוד מחכים לרפואה, ונכנסים בחודש השלישי, הנה עומדים עכשיו בפתח שבס מבורך עם חודש טיבן, והשם יעזור שכל הברכות שמתברכים בחודש שבס מבורכים, חיים של ברוכו, חיים של פרנוסו, חיים של טויבו, חיים של שולוים, חילוץ אטומויס, עירה שומיים ועירה שחית. כל הברוכס הטויבוי שיהיה חיים כולכם היום, רפואס וילשואס, ברוכס והצלוחה, בונה חיים, מזוין הרוויחה. אשתו בגלו בזמן קורי ונעימה אומן.
השיעור מתוך קו השגחה פרטית. ניתן לשמוע שיעורים וסיפורי השגחה פרטית בקו השגחה פרטית. מספר הקו מישראל 02-30-11-300, 02-30-11-300. מארצות הברית 1-6-4-6-5-8-5-2-9-7-9. מאנגליה 03-30-39-00-48. מבלגיה 323-3-6-9-6-7-6-6.